אתה תרוץ בעדך הדיסק.
שלום לכולם וברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט מאקרו שוק ההון ותיאוריות קונספירציה גלובליות. איתנו באולפן רועי רוסטמי הגדול ואנוכי יונתן
שלום לכולם.
שפילמן. אנחנו באמצע חודש מרץ 24 והנושא היום הוא מדינה בעם. נדבר על הברינקס, על הדולר, על האירו וגם על עוד כמה דברים. התוכנית היא למנהלים בינלאומיים, כלכלנים ומשקיעים אשר מתמקד בנעשה בכפר הגלובלי ואיך תוכלו להערך מבחינת פוזיציית ההשקעות. קצת דיסקליימר לפני שנתחיל, התוכן הוא מוגש לצרכי בידור בלבד, אינו מהווה ייעוץ השקעות, פנסיוני, פיננסי או כל ייעוץ מסוג שהוא. הוא יכול להיות לא מעודכן או שגוי, וכל מי שעושה שימוש במידע עושה זאת על דעתו האישית בלבד. אנחנו המציגים עשויים להחזיק בפוזיציות שונות על המוצרים שנדון בהם, ואם אתם מבצעים פעולה באינטרנט על מילה של זרים, על סמך מילה של זרים, אתם לא באמת אפויים, וזה בעיה שלכם. רואי, נתחיל עם נתוני המקרו.
כן, נדבר מה איתנו. אנחנו בגדול באמצע חודש מרץ עכשיו, בתוך האייפ הגדול של ה-AI, אינווידה שדפקה ריצה מטורפת והעיפה את הנאסדק שכרגע נסחר ב-C, לאחרונה קצת נעצר אחרי שטבעו אותם. הטניר זה עדיין האינפלציה, חלק מהמשחק, בסביבות 4.3%, אבל השווקים עדיין בשיאים ומכילים את הריבית ואת כל האפוקליפסות שדיברו עליהם בינתיים. לא קרו, וזה המצב מקרו הכללי שלנו שאנחנו בסטייט אוף מיינד שלו כרגע. נראה מה יהיה בעתיד. שפילמן, מה זה סחורות?
עזב על 2100 ומשהו, ראינו אותו מנסה לפרוץ את ה-1200 וחוזר אחורה. היורו דולר לא נע יותר מדי בשנה האחרונה, הוא די ברצועה שלו. אירופה וארצות הברית די הולכות יד ביד, אנחנו נדבר על זה בתוכנית. הביטקוין פרץ לאחרונה את השיא של ה-70 ועכשיו נסוק טיפה למטה. העשר שנים בעקבות נתוני אינפלציה בארצות הברית, העשר שנים נתנו תנודה קלה, לא משהו מהותי לדעתי, וכמובן השוק לאחרונה ממש ביקר בשיא של כל הזמנים, טיפה נסוג, מרקד שם סביב השיאים האלה, וזה תמונת המקרו שלנו.
לגמרי. שוק,
זו.
עם הריביות עדיין במכפלים סבירים, הנאסדק נסחר לנו בשיא מאוד 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 גבוה. אולי מאוד מתקשר לנו גם לשווקים שאנחנו נדבר עליהם.
אז
אז כמו שאתם רואים, מדינה בעם, מדינות הבריקס, מדינות המתפתחות, ברזיל, רוסיה, סין, הודו, אל מול אירופה ואל מול ארצות הברית. בעצם איפה אנחנו? אני חושב שהחודשים האחרונים נתנו איזשהו זעזוע לכל המשוואה הזו, בייחוד בדבר הזה שדיברנו עליו עכשיו, הפריצה של ה-AI, שמרוכזת בעיקר בשווקים היותר מפותחים. בואו נתקדם לנושא.
יפה, אז נדבר היום קצת על מתי נוסדו המדינות המודרניות שהן בעצם עסקים לכל דבר, ואיך הם נוצרו ואיך זה התגלגל קצת בארצות הברית, אחרי זה באירופה. נדבר על כלכלת הצללים ועל הפתרונות ועל משהו, איך השוק מגיב לדבר הזה, מה התחליף אולי שיש לדולר בעולם. הנושא הכי חם בכותרות אולי חוץ מ-AI זה דדולריזציה לאחרונה, הפחתת התלות בדולר, נדבר על זה, ונדבר על ה-CDS'ים, על הביטוח לא שהוא לא משקר, והוא משקף את המצב של מדינות לאשורו, גם אם הן מנסות להתחמק ממנו, ונדבר גם איך משמרים את הכוח הזה בכל מחיר. אז נתחיל ככה סיפור קטן באירופה דווקא. לפני ארצות הברית, לפני שארצות הברית הייתה ארצות הברית, אירופה כמובן גילתה, ואני שם את זה, את הגילתה הזה במרכאות, כן, כי כבר היו שם אנשים, אירופה גילתה את ארצות הברית, אבל לפני זה היא הייתה חמה על הודו, וכשהיא גילתה את הודו, כמובן כולנו יודעים שגם המסע לגילוי ארצות הברית בעצם היה מסע לגילוי הודו במקור, ועד היום בגלל זה האינדיאנים קוראים להם הודים.
אינדיאנים, אינדיאנס, ככה
כן.
קראו להם, וגם אחרי שהבנו שזה לא המצב, לאף אחד לא אכפת ואנחנו עדיין קוראים להם אינדיאנים, אבל בואו, זה לא הנושא.
כבר נתנו להם שם, הם לא רלוונטיים, חבל על הזמן. אז הבריטים התחילו, אבל בעצם חברת הודו המזרחית ההולנדית, הייתה החברה הראשונה שנוסדה ב-1602, שנתיים לאחר החברה הבריטית, שאשכרה גם הנפיקה מניות. החברות האלה קיבלו צו מלכותי מהשליט האזורי, והייתה חברה בריטית, הולנדית, דנית, צרפתית, שוודית, פורטוגזית, חברת הודו המזרחית הפורטוגזית. כולם קיבלו היתר מהשליטים להגיע להודו, לנצל שם חלק מהמדינה, חבל ארץ מסוים. וזה היה הראשית של החברות, companies, ששולטות בחברות, societies. ואיך המודל הזה הלך והתחדד במאות שנים הבאות. החברות האלה רובן קרסו בסופו של דבר מדברים כאלה ואחרים, אבל זה הוביל בסופו של דבר לתהליך, להבנה שכדי לייצר מסעות לעולם החדש, כדי לייצר, לפתח את הכלכלה המקומית שלך, צריך לפנות לעולם באמצעות חברות פרטיות. ואז אנחנו מגיעים להקמה של ארצות הברית ושל הדולר. הדולר נולד, אפשר לראות כאן ב-1792 נולד הדולר בארצות הברית, והוא היה סבבה במשך 100 שנה, משהו כזה, עד שהתחילו בעיות בכלכלה האמריקאית, היו הרבה מלחמות פנימיות, זה הוביל לכך שהאמריקאים כמובן רצו להתנתק כל הזמן יותר ויותר מאירופה. הייתה מסיבת התה המפורסמת שהם התנתקו מהבריטים, המעבר מהדולר הספרדי שהיה נהוג בארצות הברית לפני כן לדולר האמריקאי שאנחנו מכירים היום, ואז בתחילת 1900 הדולר קורס, יש שם בעיות מאוד מבניות בכלכלה בארצות הברית, ומי בא לעזרתם, מי מחלץ אותם? כמובן הבנקים הפרטיים באים ואומרים, או, אנחנו יודעים איך לעשות כסף, למדנו את אותה שיטה, זה אותם בנקים, אותם בעלים שהיו גם בחברות הודו המזרחית וכל חברות ההודו, אותם משפחות, זאת אומרת, לא אותם בעלים כי זה 100 ומשהו שנה אחרי, אבל הבנקאים היו משפחות מאוד מאוד ותיקות, מאוד מאוד ממוסדות, שגם הבינו איך עסקים עובדים. הם הבינו בעצם מה היתרונות של הפרטה, ואיך זה שהעסק פרטי יכול דווקא לסייע לקדם את האינטרסים, והם באו לארצות הברית ואמרו, אנחנו נחלץ אתכם, אנחנו נלווה לכם כסף, אנחנו ניצור בנק משותף, התאחדו 12 בנקים שונים לצורך העניין הזה, ויצרו בנק משותף, הבנק הפדרלי של ארצות הברית, ככה הם הציעו למחוקקים ליצור, והיה את הפדרל אקט, החוק שמייצר את הפדרל רזרב, וזה ב-1907 נכנס כמאזן לכלכלה, כמלווה לעת מוצא אחרון, לנדר אוף לסט ריזורט, והוא שלט בכלכלה ביד רמה ועיצב אותה, וזה התפקיד שלו מאז ועד עולם. ואם אנחנו הולכים אחורה, ארצות הברית הייתה יציבה במשך המון 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 שנים, ובעצם המעמד שלה לא הורער. היה, גם כשהיא נטשה את תקן הזהב בשנות ה-70, ראינו שלמרות שזה השפיע משמעותית על המטבע, עדיין זכות ההגמוניה הצבאית שלה והכוח שלה ברחבי העולם, היא מצליחה לשמר את הכוח של הדולר עצמו, שמתחזק מול כל המטבעות במשך שנים באופן עקבי. ואז בשלב מסוים, לפני 30 שנה, וגורמים באירופה אומרים, רגע, אנחנו היבשת העתיקה, אנחנו היבשת הוותיקה, אנחנו בעצם הקמנו בכלל את ארצות הברית, אז אנחנו צריכים להתאחד ולייצר כאן משהו משלנו, וזה בא בכל מיני שלבים, עד שב-92 אמנת מסטריך נחתמת, נוסד האירו, הוא עובר כמה ניסיונות בכמה מדינות, ככה או ככה, בסוף 99 האירו מונפק רשמית, ונהיה מטבע, עובר לסוחר, מה שנקרא, נמצא בשימוש יומיומי, משמש לתשלומי המיסים, וכן הלאה. ואנחנו יכולים לראות כאן את הגרף של האירו דולר. בהתחלה כשהוא הונפק המטבע, יכלת לקחת דולר אחד ולקנות 1.2 17 או 16 אירו, משהו כזה. סליחה, החלטת לקחת יורו אחד ולקנות 1.16 דולר. ואז אנחנו רואים שהדולר קצת מתחזק, ואז הדולר, האירו מתחזק על חשבון הדולר המשמעותית עד לשנת 2008, ומאז 2008 ארה״ב מייצבת את הכלכלה שלה, והאירו לא מצליחה לייצב את הכלכלה שלה. אנחנו רואים כאן פשיטות רגל, ספרד, 2011, יוון, פורטוגל, אירלנד, פשיטות רגל, פשיטות רגל שנמשכות באירופה, לאורך כל ה-10 שנים האחרונות, ה-15 שנה האחרונות, איטליה, ועם הזמן הזה כמובן היורו נחלש, האירו נחלש, האירו נחלש, עד שהוא מגיע לרמה די דומה למה שהוא פאק לפני 20 ומשהו שנה, שאנחנו נמצאים בה כיום. מה שכן אנחנו יודעים היום, שגרמניה במצב בכלל לא פשוט. גרמניה עם הדומינו של אירופה, מדינה אחרי מדינה, ראינו קורסת, 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 חוץ מאת גרמניה שעומדת חזקה עם המרק אירו שלה, ועם התעשייה החזקה, ועכשיו אנחנו יודעים שיש משבר אנרגיה, והנה מחיר אנרגיה ראינו כמעט 85 דולר חבית, וגרמניה מתחילה לחרוק, ובריטניה שיצאה מהאירו, אבל היא איכשהו כן מסונפת ושייכת אליו, גם כן התעשייה שלה עוצרת, ובעצם אנחנו רואים היום את בריטניה נמצאת במיתון, וגרמניה גם כן שוקעת ללעיתה, למיתון. אממה, אממה, בואו נזכור שבאירופה יש כסף ישן, זו יבשת ותיקה, עם ארמונות, עם גנים, עם יצירות אומנות, ומה אנחנו יודעים שקרה לכל חפצי המותרות בשנים האחרונות? המחיר שלהם זינק. אם באינפלציה של המוצרים הרגילים שאנחנו קונים בסופר, היא הייתה אחוזים בודדים בשנה שעברה, במוצרי המותרות העלייה היא ניכרת, היא פי 3, פי 4, ראינו יצירות אומנות שהמחירים שלהם זינקו, אנחנו רואים את השמן זית שנחשב מוצר מותרות שמזנק, את הקקאו שהמחיר שלו מזנק, ובעצם כל מוצר שהוא טיפה, אפשר לשייך את התיקים של לואי ויטון, המחיר שלהם זינק פי 3 בשנים האחרונות. אותו תיק שנמכר יד שנייה, בעצם כל יום שעובר, התיק מתיישן, אבל הוא מתייקר בעצם, שזה מדהים, ואנחנו רואים את השוק באירופה, החברה הכי גדולה היא חברת תרופות, אבל החברה השנייה הכי גדולה, שייכת לאיש הכי עשיר בעולם, LVMH, לואי ויטון, ועוד מותגים, בית של 70 מותגים, חלק מהמותגים האלה, הם בני יותר מ-200 שנה, אוי, חלק מהמותגים של לואי ויטון, הם בני יותר מ-200 שנה, יקבים, מבשלות וויסקי, כל מיני דברים, שזה תעשייה שהייתה כאן כשהדולר נוסד, וכשהאירו נוסד, וכשהמדינות התפרקו, וכשהיו מלחמות עולם, והתעשייה הזו שרדה, ועברה את כל הדברים האלה, את כל הדברים האלה, והיום היא החברה השנייה בגודלה באירופה, היא והמותגים הנלווים שלה כמובן, ASML, לדעתי זו חברה ששווה להתעסק בה בפרק נפרד, שיעסוק בשבבים, אבל זו החברה שהיא הבסיס לכל השבבים בעולם, כי היא מייצרת המכונות שאיתה מייצרים שבבים בהמשך, ואז אנחנו רואים עוד הרבה מאוד מותרות, נסלה, לוריאל, תרופות וכן הלאה, שזה מרכיב את השוק האירופי, והוא שוק שונה מהאמריקאי, הוא לא שוק שרץ רק על טכנולוגיה ודברים חדשים והייטק ורובוטיקה, לא, זה לא השוק האירופאי, השוק האירופאי רץ על תרופות, רץ על תוכנות כבדות ועתיקות כמו סאפ, ורץ על יוקרה ומותגים ותכשירים לשיער, ובואי נעשה אותך יפה וכל הדברים האלה, שזו תעשייה מדהימה, כן, אנחנו צריכים לזכור שגם בזמני מיתון, דווקא אז אולי אפילו, אנשים יותר משקיעים בעצמם ואומרים, טוב, אני לא יוצא למסעדה יקרה, אבל אני אקנה לעצמי את הקרם המפנק הזה לפנים, ואז דווקא החברות האלה, הרבה פעמים בזמנים של מיתון, כמו שאנחנו אולי קצת גולשים, הן מרוויחות. כאן אנחנו רואים סתם ידיעות מכלכליסט, שנובו רודיסק עוקף את השווי של טסלה, הופך להיות חברת התרופות הגדולה בעולם, ובכלל אחת מהחברות הגדולות בעולם, ושברנרד ארנו מ-LVMH הופך להיות האיש הכי עשיר בעולם, ככה שיש ודוחק את ג'ף בזוס ואילון מאסק. ככה שיש דברים מאוד חיוביים שקורים באירופה. עוד דבר חיובי שאנחנו רואים שקורה באירופה, זה זה שאירבס מכסחת את בוינג, ובשבוע שעבר הפער הזה נפתח אפילו עוד יותר, בעקבות כל מיני דברים חריגים שקרו עם מטוסים של בוינג ברחבי העולם, מה שגרמו למניה שלה להיראות עוד פחות אטרקטיבית, ולאירבס להיראות עוד יותר אטרקטיבית. כשקונים מטוס, הדבר היחידי שאתה חושב עליו, אתה לא מסתכל על המחיר, אתה חושב האם הנוסעים יסכימו לטוס איתי או לא. זה הדבר היחידי שאתה שואל את עצמך. כי אם הנוסעים לא טסים איתך, זה לא משנה כמה זול. וזה יכול להיות מה שקורה לבוינג לאחרונה. אני מקווה שהם כן יתאוששו, כי הם אחלה חברה בוינג, אבל איירבס בהחלט מביאה הרבה תוצאות, כי האירופאים משקיעים במסביב. הם משקיעים בבטיחות, הם משקיעים באומנות, הם משקיעים באיך לגרום לזה להיראות יותר יפה ויותר טוב. וזה יתרון על פני האמריקאים במובן של בוא נעשה מהר ונוציא ונקדם. זה שתי גישות שהן קצת שונות. מה זה הגרף הזה, רועי? בוא תספר לנו מה אנחנו רואים כאן.
דיברנו על אירופה, אנחנו רוצים איזשהו דרידן על אירופה, ודיברנו על האירו, ומה פתאום עושים מטבע אחד לכמה יבשות. חד משמעי בדבר הראשון זה, כמו שהצגנו בתחילת השקפים, שאנחנו נדבר על הדומיננטיות של הדולר, אז זה נותן איזושהי דומיננטיות לאירופה. אירופה באה ואומרת, אנחנו ככלכלה גדולה, יותר גדולה מכלכלת ארצות הברית, בואו ניצור לנו גם מטבע משלנו, נציג כוח וגם נסחר בינינו, לא נצטרך לעבור דרך הדולר כל פעם, עם מטבע ממטבעות שונים ביבשת, שחוץ מבריטניה כמעט 27 חברות יש לנו באיחוד האירופאי, שזה כלל גם מטבע וגם עוד הסרת מכסים, אפשרת עבודה בין מדינה למדינה, ובואו נראה, אנחנו מדברים על אפשרות לעבור ממדינה למדינה. יש לנו פה את התוצר הלאומי הגולמי לנפש, אוקיי? לנפש. אנחנו רואים שאת האמת, אותי זה קצת הפתיע, אבל ראיתי את לוקסמבורג מובילה עם אירלנד שעשתה מהפכה בפני עצמה, אחרי פשיטת רגל, אחרי משבר כלכלי, הבינו שיש פה תפיסה אחרת, שהעולם משתנה, חבר לנו גם להמשך, צריך להשקיע בהייטק ומתכנתים. טכנולוגיה זה העתיד. באו, נתנו הקולות, שינו הכל, ותראו איפה הם. הם במקום השני מבחינת תמ"ג לנפש.
והם עשו את
וזה
זה
מה
בעשר
שגם
שנים
מאיים.
בלבד.
אה?
הם עשו את זה בעשר שנים בלבד, את הזינוק הזה.
מדהים. מדהים, ראינו פשיטות רגל שהתחילו ב-2008. זה מה שקרה כשהגאות ירדה. אז יופי שעושים אירו ולכל מה שאותו מטבע וכולם שמחים וסוחרים, אבל כשיש משבר, מי מחזיר את החובות, מי ממונף, מי חרטט במשאבים שלו, זה מה שקרה, חברות קרסו. וזה החיסרון, וזה מה שמערים על ההגמוניה של הגוש האירו. ואנחנו רואים פה מדינות שהתמ"ג שלהם הוא 250 ו-200, ועיקר המדינות שאנחנו מכירים, אוסטריה, בלגיה, מעל 100, ויש פה מדינות שהתמ"ג שלהם הוא חצי מזה, או אפילו רבע מהמדינות הממש חזקות. יבוא בן אדם ויגיד, אני רוצה
תמ"ג
חינוך טוב
לנפש
לילדים.
במונחי כוח קנייה יש לציין.
במונחי כוח קנייה, כן. זה אומר בעצם מנרמל, כי אין לך גבולות. באירופה אתה גם יכול לעבור, נפתחו הגדולות, זה החיסרון של מדינות חלשות. אני עכשיו צריכה להתחרות עם אותו מטבע במדינות חזקות. ודברים, ואני לא יכולה לעשות פיחות למטבע. מה קורה כשמדינה
נכון,
במשבר?
נכון. חשוב
המטבע
לציין
שלה נהיה
שהאיגוד
יותר
באירופה
זול.
הוא מוניטרי, אבל הוא לא פיסקלי.
אז זה אומר שזה מה שקרה למדינות וליוון, למשל, שבאו ואירופה הכניסה אותה לאיחוד, למרות שידעו שהמספרים שלה לא מספיק נכונים ומאיימנים, כי הם לא רצו שיהיה מדינה עם מטבע זול שייצרו אליה, וזה גם מה שקרה באירופה לכיוון סין והודו. הם מתחילים לייצר שם, מתחילים לייצר המון בסין, ניגע בזה, אבל בואו נעבור, אנחנו רואים פה את הסיטואציה הזו שבאים אנשים ואומרים, אולי אני אעבור, אם אין גבולות ואני באותו מטבע, אני אעבור ללוקסמבורג, אני אעבור לאירלנד, אני אעבור לדנמרק. אני אתן עתיד טוב יותר לילדים שלי, אני אצא מבולגריה, בוא נעבור לשקף הבא. הרבה פעמים החברתי בדיוק, זה עם העמודות. החברתי והכלכלי הולכים ביחד, וזה מה שמושפע מאוד מהחברה, ההון השחור. אנחנו רואים כתמונת מראה, המדינות שההון השחור שלהן יותר גבוה, זה מדינות עם התמ"ג יותר נמוך, יש יותר שחיתות, יש יותר הון שחור. באים אנשים ויגידו, בוא אני אעבור למדינות הטובות. והאם המדינות היותר חזקות, זה טוב להם, זה רע להם? זו שאלה טובה, יש המון לחצים. בבריטניה ראינו אותם ממש פורשים מבחינת, מהאיחוד האירופי, מבחינת המטבע, ובגרמניה כרגע, אולף שולץ, הקאנצלר, לא מצליח להחזיק את הממשלה שלו, כשהמתחרים שלו באים ואומרים, סכמנו את אירופה על היבשת, היינו תקופה ארוכה, הכלכלה השלישית בעולם, אחר כך הרביעית בעולם, בואו נדאג לעצמנו, בואו נדאג לגרמנים, בואו נראה שאנחנו לא מממנים פה את כולם, בנוסף, כשהם צריכים להתמודד עם גלי הגירה. שזה גם משנה את המרקם ואת את הכלכלה עצמה. אז אירופה, בינתיים האיחוד האירופי זה משהו שמחזיק, מחזיק יחסית לא רע לתקופות, אבל היא מתמודדת עם כל הבעיות האלה. זה משהו שישפיע מאוד על, על הנכסים וגם על המניות לטווח ארוך, לראות אם הם מצליחים להגיע לצמיחה. תעביר לשקף הנוסף, לגרף הקודם, זה התמ"ג של בריטניה. תוצר לפי שעה, דיברנו על הגירה, דיברנו על ניבוד, פתאום מגיעים לי עובדים שהם פחות מקצועיים, אולי פחות מוכשרים, אולי למדו באוניברסיטאות פחות טובות, או סתם יש להם קשיים לעבור למדינה אחרת, מבחינה מנטלית, מכל הבחינות, ואנחנו רואים את אותה נקודה. כבר ראינו את האירו נופל ב-2008 מול הדולר מ-1.6, יונתן נראה, את חזרה לערכים שלו של 1.15 פחות או יותר, זו אותה נקודת זמן שאנחנו רואים בגרף הזה. רבעון ראשון 2018 אנחנו מתחילים לראות את הירידה, את העצירה במגמה, הקו השחור מראה לנו איזושהי מגמה בעלייה של יעילות, של תוצר לשעה, של משק שהוא תחרותי, ואנחנו מגיעים למצב של איזושהי סטגנציה, ואיזשהם מאבקים, בעצם אנחנו רואים עוד איזה זיגזוג קטן בשנת הקורונה, זה מן הסתם נובע מזה, ואנחנו רואים את אירופה מתקשה, מתקשה לצאת, יונתן אמר, בסוג של מיתון, מאפריל, כביכול כבר שנה ומשהו, אנחנו נחשבים במיתון, ואירופה נחשבת שנכנסה למיתון מבחינת נתונים מקרו-כלכליים, ואנחנו רואים פה ממש את הנקודת זמן ב-2008, שארצות הברית פותחת מול הפער.
אני חושב שזה הרבה נובע מהעניין של מחירי האנרגיה. מחירי האנרגיה, ככל שהם הלכו ועלו, וככל שהירוקים בחו על השימוש באנרגיה פוסילית, אז הייצור עבר מזרחה, גם זה היה יותר זול, גם העליות הובלה ירדו, והייצור עבר מזרחה ונטש את אירופה ובריטניה. וזה הוביל אותם עם איזשהו, זה השאיר אותם עם איזשהו בור, של עכשיו אנחנו לא מייצרות, עכשיו אנחנו רק מייבאות, אנחנו מתעסקות יותר בשירותים ופחות במוצרים, וזה השתנה. עכשיו, ארצות הברית היה
הן
לה את
מתעסקות
המזל.
בלואי ויטון, כי את לואי ויטון זה כבר לא משנה אם התיק יעלה לך לייצר 5 דולר או 7 דולר, כי את זה אתה מוכר ב-200 דולר. אז בדיוק זה מה שהם עברו להיות. יונתן צודק ב-100%, כלכלה שהיא הרבה יותר על דברים ספציפיים איכותיים, ואם דיברנו על המאזן מול סין, גרמניה הייתה במאזן חיובי מול סין. למה? סינים רצו ב-MV, סינים רצו מרצדס, מעמד הביניים הלך והתפתח. איפה אנחנו נמצאים היום? מותגי סינים שוטפים את השוק. הרכב החשמלי מתחיל לשטוף את השוק. זה גם תואם לתפיסה הירוקה של האירופאים, ואנחנו רואים שהמאזן של סין וגרמניה התהפך. בהתחלה גרמניה הייתה יותר מוכרת לסין, כרגע המאזן הוא שסין מוכרת יותר לגרמניה. וזה עוד הפעם משהו שלוחץ את הכלכלה. עם המחירי אנרגיה שהפתיעו את כל אירופה, המלחמה באוקראינה, גרמניה בנתה צינור עצום. עצום 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 לרוסיה, שאחת הסנקציות הראשונות שהם עשו זה הם הודיעו שהם מפסיקים את הפרויקט, שכחתי איך קוראים לו, משהו שתיים. והם עכשיו מתמודדים עם עלויות אנרגיה שנוספים לנושא הזה של שמאוד מקטיעים באירופה, יש המון תקנים, בסין קצת פחות, כמה אנרגיה ירוקה, כמה אני אעשה לו פוגע בסביבה, וואלה, אולי גם האנרגיה יותר זה, גם העובדים שלי פחות איכותיים, גם זה, בוא כבר נלך לסין ונעשה את כל העבודה שם.
אז אירופה מבינה את זה. אני הקשבתי לקריסטין לגארד שבוע שעבר של הבנק האירופי. היא מציינת לחיוב דווקא המון דברים, המון תהליכים ושינויים מבניים שהם עסוקים. אם אנחנו מסתכלים על ארצות הברית, מה חלק מהדברים שהפכו אותה לאימפריה, זה הרגולציה על השווקים הפיננסיים, זה הביטחון שיש למשקיעים, שיש גוף כמו בנק מרכזי, שתמיד הוא יהיה מלווה לעת מוצא, שגם אם יגיע איזשהו גל בשוק הריפו אפילו, שהוא שוק משני, אבל שבו תלוי גם השוק הראשי במובנים מסוימים, גם שם יבוא הבנק המרכזי וידע לתת את הטון. וזה מה שהבנק האירופאי עושה בשנים האחרונות. הוא מאוד מה-ECB, הוא מאוד מאוד עם היד על הדופק בשווקים, הוא מאוד מאוד תומך, הוא מבין את כל העניין של מחירי האנרגיה ושל הנורדסטרים שהיה מרוסיה, ואתה יודע מה, גם המלחמה שיש במזרח התיכון היא קשורה לצינור גז הזה. למה? כי ברגע שהרוסים הבינו שהסעודים יעבירו את הצינור דרך ישראל כדי להגיע לאירופה, הם אמרו, רגע, יש לנו כאן הזדמנות להסיט את ה... גם לחבל בסיפור הזה, בגז שבמקום יקנו מאיתנו, יקנו מהסעודים, אז גם נחבל בסיפור הזה, וגם נסיט את תשומת הלב מהמלחמה באוקראינה. ואז הם אמרו לשלוחים שלהם להתחיל נגדנו כל מיני דברים. זאת אומרת, צריך להסתכל על הכל בהיבט המאוד מאוד רחב, וגם כלכלת הצללים שציינת, שהיא אמנם תופסת נתח מסוים, כן, גם באירופה, אבל באופן יחסי לעולם, דווקא באירופה, בזכות המוסדות הוותיקים והאכיפה, דווקא כלכלת הצללים היא נמוכה יחסית. במדינות אחרות, במדינות העולם השלישי כמובן, אבל גם באסיה ובאפריקה וגם במדינות אחרות במערב, כלכלת הצללים היא גדולה יותר מאשר באירופה. וחלק שאומרים כלכלת צללים, אז מדברים גם על תשלום במזומן, אבל גם על בלוקצ'יין, ושזה משהו שהגיח לעולם לפני כמה שנים, ונתן לנו הזדמנות להגיד, רגע, אני לא רוצה להיות תלוי במטבע, בקרנסי כזה או אחר שהנפיקה מדינה, ושהוא תלוי חוב של אותה מדינה, ואז היא יכולה להתפרע עם החוב. אני רוצה משהו שהוא לא תלוי. אז הלכו, התחליף הכי עתיק, זה כמובן הזהב, אבל זהב גם כל הזמן אפשר לייצר עוד ממנו, ולכרות עוד ממנו. וגם הוא יותר משמר ערך, שזה גם נחמד, אבל הוא לא מוגבל בכמות הייצור שלו. ואז בא הבלוקצ'יין ואמר, אני מגביל את כמות הייצור של המטבעות. וזה אומר שכל מטבע, ככל שיהיה לו ביקוש, הוא רק ילך ויעשה נדיר יותר ויותר. כי לא, אי אפשר לפתוח עוד מכרה ולכרות עוד ביטקוין. לא, בשלב מסוים יגיעו למצב שאין יותר ביטקוין, ועכשיו אנחנו לפני אירוע חצייה של המטבע. שזה כמות המטבעות שהולכת ומיוצרת, הולכת בקטנה. ואנחנו רואים את הביטקוין מזנק למעל 70 אלף דולר, ויורד קצת לאחרונה, ואנחנו רואים את רוסיה וסין, המדינות שמייצגות את הבריקס אולי יותר מכולן, מדברות על להקים מערכת תשלום בבלוקצ'יין חלופית, ויש נטייה להרבה קצת מושגי בלוקצ'יין. חשוב להבין, בקרוב כל המטבעות הרגילים יהיו מטבעות דיגיטליים. גם השקל יהיה דיגיטלי, גם היורו יהיה דיגיטלי וגם הדולר יהיו דיגיטלי. אז כשאומרים בלוקצ'יין חשוב להבחין איזה בלוקצ'יין מדברים עליהם. אז הבריקס נוסדו ומצרפות אליהם חברות, מצרפות את מקסיקו שעכשיו מועמדת וכן הלאה וכן הלאה. הן מתחילות לשחק ביניהן במטבעות אחת של השנייה, למכור ולקנות אחת מהשנייה במטבעות ביואן הסיני, ברמנימבי, קצת במטבע ההודי וגם ברובל הרוסי. הערכה שלי שבסוף היואן הסיני, שהוא כרגע יש לו, הוא מנויד בתוך רצועה, הם שומרים על המטבע עדיין, הסינים, בסוף הם לא יצליחו לעשות את זה, והם יצטרכו לפתוח את זה עוד. אינדיה, שהיא גם כן חלק מהבריקס, היא האי של הבריקס, היא רוקדת גם איתם, אבל היא גם שדרת לארצות הברית, בואו תמשיכו להעביר אליי מפעלים, כי בשנים האחרונות המון מפעלים עוברים להודו מסין, ארצות הברית שהחליטה שהיא לא סומכת על סין, לא מרשה לעובדי הממשל להשתמש בטלפונים סינים וכן הלאה וכן הלאה, אז במקום סין היא ימצאה את הודו כמעין חלופה, הסינים וההודים מתחממים ביניהם גם בשביל זה, זאת שולחת, ראיתי שבוע שעבר, סין שלחה 1,000 חיילים לגבול, הודו הודיעה שהיא שולחת 1,000 חיילים לגבול. כמה ימים אחרי זה ידיעה, סין הודיעה שהיא שולחת 10,000 חיילים לגבול. כמה שעות אחרי זה ידיעה, הודו הודיעה שהיא שולחת גם כן 10,000 חיילים לגבול. הם כאילו נורא מקפידות לענות על כמות החיילים שכל אחת שולחת לגבול. הם תמיד ישלחו את אותה כמות כדי שיהיה איזשהו שיווי משקל. ואיפה אפשר לראות את הכל? במחירים של הביטוח של המדינות, זה לא משקר. מדינת ישראל נניח גייסה לאחרונה חוב, גייסה, עשתה הנפקות מאוד מאוד גדולות של אגרות חוב. כל המדינה שמחה, איזה כיף, מוכנים להלוות לנו כסף, מוכנים להלוות לנו כסף. אממה, צריך לזכור ששילמנו כמו שני דירוגים מתחת. אז עם כל הכבוד לזה שמוכנים להלוות כסף, השאלה גם באיזה מחירים. ויש את העניין של ה-CDSים, וזה לא משקר כי זה נסחר כל הזמן. אנחנו יכולים לראות שהמדינות אירופה, עלויות ביטוח שלהן הן מאוד מאוד נמוכות, מתחת ל-30 חלקן, ארצות הברית עד 35, לחמש שנים.
איבדתי אותך נראה לי, בקושי שומע. האם אתה שומע אותי שפיל? מה? האם אתה שומע?
שומע, שומע אותך, אני שומע אותך, ו...
אוקיי, סליחה.
אז אנחנו... יש צרות במצרים, והמטבע המצרי הפך להיות ממש נייר טואלט מבחינת השווי שלו מול הדולר. אני מקווה שזה לא ישפיע על המזרח התיכון יותר מדי. קרנות הגידור ברבעון האחרון של 23 השקיעו הרבה באמזון, מייקרוסופט, גוגל, AMD, ASML, אנחנו יודעים. ומי שרוצה...
אוקיי, אגב, משהו ש... שאלה מאוד גדולה, מה יוביל לנו את העתיד בכל הסיפור הזה? ואנחנו רואים את, את ארצות הברית מצליחה להכות את כל השווקים בגלל החיבור לטכנולוגיה. חיבור ל-AI, ראינו פה את החברות ASLD, שבעצם היא שוק משני, מייצרת את, את הצ'יפים, רואים את NVIDIA עפה. אני פשוט אומר, התחום הזה זה איזשהו סימן שאלה גדול שאנחנו עוד לא יודעים לאן הוא הולך, ואני חושב שצריך להשאיר חשיפה מסוימת בתיקים שלנו לנסדק, מהסיבה הפשוטה שכמו בישראל, שיש לך הרבה חברות, הן פשוט לא נסחרות פה. הן הולכות לשוק של הגדולים, ואם אתה רוצה להיחשף לישראל ב-100% ולתעשייה הישראלית ב-100%, אתה צריך שחלק מהתיק שלך יכלול את המניות הטכנולוגיה שנסחרות בחו"ל. בין אם זה חשיפה ישירה אליהם, ובין אם זה חשיפה לנסדק. אני מרגיש שזה משהו שלנו חסר פה בדיקי השקעות, ובשנה האחרונה, בשנים האחרונות, ביצועי היתר של השווקים בחו"ל נבעו מכך שהטכנולוגיה רצה, ופה לא היו לנו מספיק מניות טכנולוגיה. רואים את אירופה לא קלה, די מתקשה, כאילו אני, הבריקס הם באמת סימן שאלה, הם השקעה בסיכון יותר גבוה, אבל רואים את אירופה מתקשה, השאלה אם תצליח באמת להמציא את עצמה ו... ונמצא כן את התחומים החזקים שיצמצמו טיפה את הפער ויחזקו את היחס של הדולר מול האירו. מדינות הבריקס, מה אתה אומר עליהן? אתה עמוק יותר שם אפילו ממני. לאן זה הולך שם? אני לא... I'm sorry.